נדבר היום נושא חשוב מאוד, גם בדיני המוסר שלו וגם בחלק מפרטי ההלכה, חשוב מאוד בענייני יום יום של בני האדם. הנושא החשוב שאני רוצה לדבר עליו, אם רוצה השם, זה דווקא מרומז לפרשת השבוע, כשפרשת השבוע כתוב בעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו של כל יהודי ויהודי. ידוע מרבותינו, אין קידוש אלא במקום סעודה. איכן שאדם רוצה להתקדש, דווקא זה במקום סעודה. פין של האדם, כך כותבים האחרונים, שמה צריך ביותר לשמור על קדושתו. על כן זה רמוז ברבותינו, אין קידוש אלא במקום סעודה. אז על דיני קדושת הפה, שאדם צריך לדעת שהכל תלוי בברכות שברך יום יום. אומרת הגמרא בברכות, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנענה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נענה מקודשי שמיים, שנאמר, לאדוני הארץ ומלואה. זאת אומרת, שיטת רב יהודה בשם שמואל, אדם שנענה הנאה כלשהי ולא ברך חס ושלום, כאילו נהנה מקודשי שמיים, זה שייך להשם יתברך ואתה לוקח. על פי גמרא זו אפשר לבאר בדברי המהר"ל, מהר"ל מפראג, בספר נתיבות עולם, נתיב העבודה, פרק י"ד. הוא כותב, כי הכל נברא לשמש את השם יתברך, כי הכל ברא לכבודו יתברך, כי מן הנבראים כולם ומבריאתם נראה כבוד מעשיו, ולכך הכל קדוש אל השם יתברך, כמו שאר קודשי שמיים שהם משמשים את השם יתברך. אבל כאשר ברא הכל לכבודו, והוא מכיר את השם יתברך מפועל ידיו, שהרי הוא נותן הודעה, כותב המהר"ל מפראג, הוא נותן הודעה על הפירות שנבראו וכדומה. הנה דבר זה הוא כבוד השם יתברך גם כן, דהיינו הברכה על שברא. דהיינו, אומר המהר"ל מפראג, כבוד השם לא רק מה שברא בעולמו, אלא גם על נתינת ההודעה על מה שברא, זה כבוד השם. דהיינו, מדברי המהר"ל יוצא לנו, אדם שנהנה מן העולם הזה ולא מברך, ממעט מכבוד השם. ממשיך המהר"ל וכותב בספרו נתיבות עולם, נתיב העבודה, ובכך יוצא הפרי לחולין, כאשר האדם נותן ברכה אל השם יתברך אשר ברא אותו, כי זה תמורת זה. זאת אומרת, הפרי שנברא מהשם יתברך הוא קודש לשם. צריך פדיון לפרי הזה, צריך לפדות אותו, שיהיה שייך לנו, על מנת שנהנה, נאכל ממנו. על כן בברכה אתה גורם לפדות את אותו פרי, את אותו מאכל. בביאור הדברים הללו מובא בספר זאת הברכה, העולם ומלואו נברא לכבודו, לגלות מתוכו את כבוד תפארת דולתו של מלך עולם. אז הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, ככה בלשון רש"י, גוזל את ברכתם מהקדוש ברוך הוא, שנעלה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל את הברכה על אותו מה שהוא נהנה ממנו. דהיינו שהחסיר את אותו גילוי מלכות שמיים האמור לצאת מאותה בריאה. זאת אומרת, על פי הדברים הללו, כשאדם מחסיר ברכה, הוא מחסיר מגילוי מלכותו יתברך. אבל לעומת זאת, אם אדם מודה לשם על טובה שנותן לו, אז הוא מגלה את אותו כבוד שמיים, שלמענו נברא הדבר שנעלה ממנו. וזה, רבותיי, פסוק לנו בדברים אלו, שעניין הברכה, רבותיי, הוא להכריז ולגלות מלכות שמיים. מובא במדרש תהילים, ילקוט שמעוני על תהילים, במזמור למדלן, על הכתוב, טעמו וראו, כי טוב אדוני, אמר הקדוש ברוך הוא, זה לשון המדרש, הביא מקיים כל המצוות שנתתי לך בתורה. דורש הקדוש ברוך הוא לקיים את כל המצוות שנתן לנו בתורה הקדושה. והמדרש ממשיך, אם אכלת מפירות הארץ או מן האילן, הביא מברך עליהן. שאם אכלת ולא ברכת, אתה גוזל את הפירות ואת האילן ואת הארץ, ולמי שהוא מגדלן. דהיינו לקדוש ברוך הוא. ואם אכל, ממשיך המדרש, ואם אכל אדם וברך, הוא ממליך לבוראם. הביא, אומר המדרש, זה מה שכתוב, טעמו וראו, כי טוב אדוני. אזי התרענן, הוא מפרש על המדרש. הוא אומר על המדרש, שפותח, הביא מקיים כל המצוות שנתתי לך בתורה, אומר המפרש זית רענן, כל המצוות, פירוש אם ברכת על כל דבר, כאילו אתה מקיים כל המצוות. זאת אומרת, קיום כל המצוות כולם תלויות בברכה שאדם מברך להשם יתברך. כמו שהכתוב אומר, טעמו, לטעום מאכל, וראו, צריך לתת דעת, צריך לתת עיניים, וראו, כי טוב השם. טוב להודות לשם. כשאדם מודה בברכה, זה מה שהכתוב מתכוון, וראו כי טוב השם. הטעמו, לאחר מכן אפשר לטעום מדבר המאכל הזה. מובא בסדר שחרית, כותב אבו דרעם, עניין הברכות כולנו לקבל עול מלכות שמיים עלינו. בקצרה, לקבל עול מלכות שמיים. כל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות, ברוך אתה השם, מלך העולם. אז אינה ברכה, כך כותב אבו דרעם. צריך לדעת, כשרבותינו מדברים על ברכות, כמה הדבר הזה חשוב מאוד, עד כדי שמובא בספר רוח חיים לרבנו חיים יוסף דוד אזולאי, רבנו אחידה. והוא כותב, כבר נודע שמרוב ונתנותו יתברך, נתן לנו רשות לשרתו לברך שמו יתברך ויתעלה לעד. וכבר נודע מה שפרש הרב מערית בפסוק, כי טוב חסדך מחיים, שפתה ישבחנוך, כי החסד אשר הגדיל לעשות הוא יתברך, לתת לנו רשות לשבחו, הוא גדול יותר מהחיים שנותן לנו. כותב רבנו אחידה, על פי הרב רבנו יום טוב, שהחסד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לברך לשמו הגדול, זה יותר מהחסד שהוא נותן לנו את החיים יום יום. ובזה אפשר לפרש, אומר רבנו אחידה, תרננה שפתי כי אזמרה לך. הכוונה תרננה שפתי, שאני משבח על אשר אזמרה לך ריבונו של עולם. ומתוך זה נבוא לפרש פסוק, יודוך אדוני כל מעשיך. כי כל השרים אשר ממונים על כל דבר, דומם, צומח, חי, כולם אומרים שירה לפניו יתברך. כך מבואר פרק שירה. ולאו מצינו בהם אחד שהוא מברך ברכה בשם מלכות כישראל. אף אחד שמרנן להשם ברכה פסוקים, פרק שירה, לא מצינו שאומר ברכה בשם מלכות. אך הכתוב אומר, וחסידיך יברכוך. הפסוק אומר, יודוך השם כל מעשיך. זה פרק שירה, מודים להשם ברכה כל פרט ופרט, אבל בלי שם מלכות. ההמשך הכתוב אומר, וחסידיך יברכוך. דווקא ישראל, כותב רבנו אחידה, שהם נקראים חסידים בעצם, מברכים ברכה שלמה. וזוהי מעלתם וחשיבותם לאף לי, כותב רבנו אחידה, ומאחר דידענו מעט מזעיר מחסדיו יתברך, אשר נתן לנו רשות לברכו יתברך. אומר רבנו אחידה, כמה חרוד יחרד האיש הירא, על כמה ברכות בלא כוונה ובבלי דעת שהוא מברך כל יום, ואוי לו אותה בושה. וכתבו זכורים לטובה רבותינו, כותב רבנו אחידה, שאחד בא בחלום, אדם שנפטר לבית עולמו בא בחלום לומר שהיה יוד בית חודשים ראשונים אחר שנפטר, הוא היה סובל אנשים קשים בגיהנם, כך סיפר בחלום, על שהיה מברך הברכות בלי כוונה. ומה יתעונן אדם חי אם לא יכוון לברכותיו, שבמקום תועלת גדולה לנצל אל אדם מהתוכחות, כמו שכתב רבנו הטור באור החיים בשם רב נתונוראי מהראשונים, מהגאונים, אז כתב שעל ידי הברכות אפשר לנצל מתוכחות שכתובות בתורה. כותב רבנו אחידה, אנוש יענש על שלא כיוון על הברכות שבירך. ועוד מביא, מובא ככה בשם הקולבו, גם בשם הראשונים, וכך הם כותבים, ועיקר כל הברכות שיאמר אדם אותן בכוונה, הם הברכות. כי דבר שאינו בכוונה, אינו נחשב לכלום. ועוד שעונש גדול שמזכיר את השם הגדול הנכבד והנורא בלא כוונה, וכן לא יעשה אפילו מלך בשר ודם, לפני מלך בשר ודם, לא יעשה כך שיזכיר אותו בלי כוונה. אז קל וחומר, לפני מלך מלכי המלכים הבורא ברוך הוא, צריך לכוון את ליבו מאוד. כך יאמר בסוד תפילתו, ויגיון ליבי לפניך, וליבו לא הגה. לא חשב, לא כיוון, כי אם הפה לבדו. כך מובא גם בשם רבי אשר מלוניל, בספר המנהגות. אלה לרבותינו הראשונים. מובא גם לרבנו ירוחם מהראשונים. אומר כך, המברך לא יזרוק ברכה מפיו, כלומר שלא יברך בחפוז, במהירות, אלא במתון ובכוונה. כך פשוט, זה ההלכה וככה הדבר צריך להיות. מובא בשאלות תשובות בשו"ת ישמח לבב, הוא כותב, כל הנעלה מן העולם הזה בלא ברכה גוזל הקדוש ברוך הוא ישראל, על המאמר הזה בתלמוד בגמרא. וכתב הרב מהר"י מדובנא ז"ל בספר המידות שער התפילה פרק ג' בשם חכמי האמת, שעניין ההפלגה שהפליגו בזה וגם עניין הגזל שאמרו כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא, מסביר כך, יען כי פעולת הברכה להריק שפע הברכה מאוצר העליון, והברכות היוצאות מפי המברך למטה עולות למעלה למקום הראוי להם להמשיך שפע אל כל דבר מעין ברכתו. ואם כן, האוכל בלא ברכה חס ושלום, הוא מפסיד הרבה, כי בהזכירו את השם הקדוש למטה, כאן בעולם הזה, יעשה פרי למעלה, להניע האוצרות, להריג ברכה אל העולם הזה. ולכן אם מחסר מן התפילה, מן הברכות שהוא נענה מן העולם הזה בלא ברכה, הוא ממעט את הברכה בעולם, וכאילו גוזל הקדוש ברוך הוא מישראל את השפע. עד כאן דבריו. וכתוב בספרים, שגם אדם שמברך בלא כוונה, כזורק ברכה מפיו, כתוב, כך מובא בשו"ת ישמח לבב, ובכלל זה שאין מברך אלא מן העץ, כי כל שכן אם חיסר אפילו עוד אחת בגוף הברכה, שאינה כלום. רבותיי, צריך לדעת, שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כישראל, כאילו נהנה מקודשי שמיים, כך הגמרא אומרת, בסרט ברכות. אז צריך לדעת, זה לא שלא מברך, אלא צריך לדעת שלא מכוון. מובא בספר דברים אחדים לרבנו אחידה. כך הוא כותב, היי מן דבאי למאה וחסידה לקיים מיני דברכות. כך מובא בבבא קמא, דף למד, כך שם מובא, מי שרוצה להיות חסיד צריך לקיים את מה שכתוב בברכות. אז פירש רבנו חננאל, מה פירוש מילי דברכות? כמו שאמרו רבותינו, אסור לאדם לענות מעולם הזה בלא ברכה וכיוצא בו. אומר רבנו חננאל, מי שרוצה להיות חסיד צריך לדעת לברך כמו שצריך. אומר רבנו אחידה, לכאורה קשה, שמשמע שאם אינו נזהר בזה, בברכות, לא יקרא חסיד, אבל מה יקראו אותו? יכול להיקרא צדיק? והלא אמרו שכל הננה מן העולם הזה ולא ברכה כאילו מה בקודש שמיים וגזר על גשבור כנס ישראל. רבנו אחידה מקשה. אומר, על פי שיטת רבנו חננאל, מי שרוצה להיות חסיד, שיקיים את הברכות הנהנים כהלכה. אומר רבנו אחידה, ואם לא יברך כהלכה, אז לא יקרא חסיד, מה, יכול לקרוא אותו צדיק אולי? אז אומר רבנו אחידה, וראיתי להרב אליהו רבה, בביאור לאור החיים סימן רש, שהעיר בזה, הוא פירש, שלא יסמוך על הכלל, שכתוב, מובא בברכות, דף מם, שעל הכל, אם אמר שהכל נהיה בדברו, על הכל, על כל מה שהוא נענה, הוא מברך שהכל נהיה בדברו, יצא. כך הגמרא אומרת. אז מובא כך באליהו רבה, לא יעשה כך, זה לא השיטה. לא יסמוך על זאת. אלא ילמד מילי דברכות. ילמד ללכות ברכות. לברך על כל מין ומין ברכה שייכת לו. ועדיין אומר רבנו אחידה, קשה. שזה יקרא ירא שמיים? לא חסיד? אולי, מה אומר רבנו אחידה? אם אדם לא מברך כמו הלכה, כאן נצרח, אז הוא לא יקרא חסיד, אולי הוא יקרא ירא שמיים? מה גם שהרב עצמו הביא לקמל בשם רבנו ארי זצ"ל, שהפוטר עצמו ברכת שהכל, הרי כותב הרב, זה בור שקיללו חכמים. וחזרה הקושייה למקומה, כלום חסיד אינו. ואתה בעצמך רבנו חננאל מקשה רבנו אחידה, והלא בורו, כך כתבת. אז ודאי, אומר רבנו אחידה, ויש לומר, שמה שאמרו שיקיים מילי דברכות, אין הכוונה לומר שיברך, אז יקרא חסיד. שזה צריך לומר, שוודאי אתה צריך לברך. וגם היה לה לומר, ייזהר בברכות. אומנם מילי דברכות, היינו הדברים הנמשכים ובאים מהברכות ומחמתן. שכיוון שיודע שנהנה בלא ברכה, גוזל לקדוש ברוך הוא, לקדשה ברוך הוא שכינתה כביכול, ועל ידי הברכה קונה המאכל והוא שלו. אם כן, כותב רבנו אחידה, ייזהר שהברכה תהיה בכוונה, ולומר התיבות בשלמות, ביראה ובידיעה למי מברך, שכיוון שלא בלא ברכה הרי הוא גוזל. אם כן, אם לא ברך כהוגן וכיסר תיבה אחת, גזל כל שום הברכה, וגם זהב ברכה מפיו, בבלי דעת. אם ברכה הוא מברך, או הוא אומר דבר של בטלה, הוא גם לא יודע. אומר רבנו אחידה, יכול לברך, הוא לא מבין אם הוא אומר דבר על ברכה, דבר סתם בטלה. מלבד שהוא אומר, הברכה מפיו, בלא כוונה, שהוא קרוב למוציא שם שמיים לבטלה, אז עדיין לא נפלט מזור גזל. זאת אומרת, יכול לברך, אבל אם הברכה לא שלמה, לא בכוונה, האותיות לא מסודרות, התיבות, אז הוא לא נפלט מהאבון שנהנה מקודשי שמיים, וכאילו גוזל הקדוש ברוך הוא ישראל. אבל למה זה דומה? אומר רבנו אחידה, אדם שברך בלי כוונה, לרואה חפץ יקר אצל חברו, ששווה כך וכך סלעים, הוא מביא לו מטבעות חסרים וכסף סיגים, כסף שהוא לא כסף מספיק טוב, וזורק לפניו, לפני בעל החפץ, והאדם הזה חוטף החפץ ובורח. אומר רבנו אחידה, הרי שזה עושק וגוזל ועוון פלילי. אז הבנו על פי רבנו אחידה בספר דברים אחדים, שגם כשאדם מברך, צריך לדעת איך מברך, לברך בכוונה, תיבה תיבה, אות אות, לדעת למי מברכים. על מה מברכים? אנחנו נסביר מרבנו בחיי. ברבנו בחיי פירושו על ספר דברים. שכתוב בחז"ל, כלומר גוזל הקודש ברוך הוא, דהיינו זה השגחה. ולכנסת ישראל הוא גוזל את שפע הפירות. אומר רבנו בחיי שבעוון הברכה בלא כוונה, שנהנה בלא ברכה. בעוון זה הפירות מתמעטים לישראל בסיבתו. זאת אומרת, הוא הגורם למיעוט השפע. וזה אדם צריך להיזהר מאוד מאוד בדברים הללו. מובא בשער הגלגולים, שער המתחת, כותב רבנו המערכו, גם אמר לי הארי ז"ל, מורו ורבו, גם אמר לי כי עיקר ההשגה זו, דהיינו רוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנענים. לפי שעל ידם מתבטל כוח אותם הקליפות הנמצאות במאכלות החומריות, ומדבקים באדם האוכלם, ועל ידי הברכות האלו הנאמרות בכוונה, הוא מסיר מהם הקליפות ומזכך החומר שלו, ונעשה שכלי וזך, ושעזהר בו מאוד. כך הזהיר רבנו הארי את המערכו. מובא בספר משנת חסידים, זה ספר קבלה, כך כותב, ויתחיל לברר ברכת הנענין הראויה ליין וכדומה, כל דבר שנענה, וכוונה כי מלבד התועלת הטבעי שיש לגוף האדם מגופניות האוכל או המשקה שנהנה, הוא מעורר בכוונת ברכתו הבל פיו של הקדוש ברוך הוא, שאמר ויהי, שהוא החיות והרוחניות שבו, וזל לנפשו הרוחניות מזון הראוי לה ממנו. על פי משנת חסידים, ממש שאדם מברך, זה הבל פיו של הקדוש ברוך הוא, שהנפש הרוחנית שבו מקבל את המזון הראוי לה. ולעומת זאת כותב משנת חסידים, אבל הבלתי מברך על ההנאה, או שמברך בלא כוונה, גורם לאוכל ההוא להיות כגוף בלא נשמה, ולפי שאין החיות שבו מתעורר לצאת, אין כוחו יפה לזון הנפש הרוחנית שבאדם האוכלו, אלא דבר מועד והוא מתגלגל במים. אדם אומר, ספר משנת חסידים, ספר קבלה, אדם שלא יברך בכוונה, יתגלגל לאחר מותו במים. כותב ספר הברית, וכן ברכות הנהנים צריך להיות בכוונה, ולא כמצוות אנשים מלומדה וכמנהג באלמה. כותב בספר אורחות צדיקים, ואין העניין כמו שחושבים העולם, כי לא יחשב בעל תשובה, כך חושבים שבעל תשובה זה רק מי שעבר עבירות ידועות, כגון מי שבא על גויה או על אשת איש או גנב וכיוצא באלו. כותב ספר אורחות צדיקים, אין העניין כן, דהיינו לא רק אלה בעלי תשובה, וזה לא רק בעל תשובה, כי יש גזלנים הרבה שאינם יודעים שהם גזלנים, כגון מי שקורא חברו לדון עמו ויודע שאינו חייב לו מאומה, אבל הוא מתכוון רק להקניתו, לצערו, להפסידו, שיפזר מאותיו, והוא אינו מעלה בליבו שדעת דבר הוא גזל. או אדם משביע את חברו שבוע, אפילו בדין, יש לו עונש הזה. וכעניין זה אדם עושה בכל יום, בכל שעה חבילות, חברות של עבירות, כיצד? איך אדם מגיע לעשות כל יום, כל שעה, חבילות, חבילות של עבירות? כותב רבנו אורחות צדיקים, אדם חייב להתפלל בכוונה. ולברך כל ברכות הנענים בכוונה, ויש מעטים בעולם המכוונים בכל ליבם. אומר ספר אורחות צדיקים, שתמצא את אלה שמכוונים בברכות שלהם, שמתפללים או נענים, שמכוונים באמת, אלה מעטי מעטים בעולם. ואם אדם לא מכוון בברכות, כותב ספר אורחות צדיקים, כאילו האדם הזה עושה בכל יום, בכל שעה חבילות, חבילות של עבירות. מובא בספר קו הישר, ויחשוב כל אדם בליבו, הלא סוף אדם למות, ובעת פרידת הנשמה מהגוף, אשר הגוף צמוק ויבש, וצפד עורו על בשרו, ועצמיו עששו, ותולעים שולטים בהגוף, אז יחשוב, היה התענוגים והעידונים, שהתעדן בשרו מהם, היו כלא היו, ולא נשאר שום לחלוכית של רוב אכילה ושתייה, ויבש היה כעץ. והאבון, למה הגוף מגיע לזאת, מרוב אכילה ושתייה שאינו של מצווה, נשאר חקוק ונרשם בגוף העצמות, מה שקלקל על ידי שרירות ליבו ונפשו אחר תאוות ליבו. ומרוב האכילה, מחשבתו אינה זכה וצלולה, ואינו יכול לברך ברכת המזון בכוונה. וכותב ספר קו הישר, וזהו הפסד גדול כשהוא מברך ברכת המזון בלא כוונה. בוא ראה מה שאמר בזוהר, כל מן דברר ברכת המזון כדקייאות בחדווה בריאות הדליבה קצה לקלאו אלמה אתר תתקנה לג בגור הזין אילן בהיכלים קדישי. אומר הזוהר, כל מי שברר ברכת המזון, כדקה יאות, כהלכה כמו צריך, וחדווה ברוטה, בכוונה או בשמחה של הלב, כשהוא מסתלק לעולם האמת, המקום שלו שתיקן על ידי ברכת המזון הזו, זה מקום פנימי של סודות עליונים והיכלים קדושים. כמה זכות לאדם שבר ברכת המזון כמו שצריך לברך. כותב בספר סדר היום, ואם האדם ישלם בדעותיו ומחלקל למשפט דבריו, לא יחלק כל ימיו ולא יצטרך לרופא ולא לרפואותיו, ואם כן ודאי ראוי לברר בכוונה גמורה ובדעת שלמה לרופא כל בשר מפליא לעשות, וכן ראוי לכל בעל נפש לכוון בכל ברכותיו כדין וכשורה בנחת ובדעת שלמה. ומברכותיו של אדם ניכר מה טיבו, אם תלמיד חכם הוא וירא שמיים, או אם שחל הוא בעבודתו. לפי זה אנחנו יודעים אדם הזה, אדם הגון וישר, או חס ושלום, אדם שהוא טיפש. ממשיך והוא יהיה ברכותיו, הברכות ראויות להימנות, שיברך אותם בכוונה ראויה. דאם לא, איך היא ברכות פסולות יקרו. אם לא מכוון בברכות, הברכות האלה פסולות, ואינן ראויות למניין. אדרבה לחד יחשב לו חז ושלום. ומה טוב חלקו, ומה נעים גורלו, אם יכול למנות אותם כולם בכוונה, כי בוודאי עושה רושם למעלה, ומברכותיו יברכו עליונים ותחתונים, כי עניין סוד מאה ברכות הוא עניין נשגב עד מאוד ונורא, כי לא על חינם אמרו רבותינו, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, אל תקרי מה אלא מאה, וכיוון שהשם בך אינו שואל מעמנו, כי אם הדבר הזה בלבד, דבר גדול הוא מאוד מאוד, כותב ספר סדר היום, ויברך ברכותיו מילה במילה, כל אחד לפי מה שהוא בכוונה שלמה, כל ברכה כפי מה שהיא, כי עיקר הברכה היא כוונת הלב, לא ההוצאה בשפתיים. ועל זה אמר הפסוק בישעיה, בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. ולכן כל בעל נפש החפץ בעבודת אלוהיו ויראתו וחרד על דבריו, צריך לכוון בכל ברכותיו ולא יאבד אחת מהם בלא כוונה, כי זה עיקר גדול ביראה. כך כותב ספר סדר היום. מובא בספר ישמח משה, כך כותב הרב, והנה ידוע דתוקף כוחות הטומאה במאה, כמבואר בפרק ערבי פסחים דף קופיון, עד מאה ואחד ופרק השידה. כשעד מאה יש עדיין כוח השדים, כוח הטומאה, ומאה ואחד כבר פוקעים, מסתלקים. וזה הטעם, אומר הרב בעל ישמח משה, הוא שאמרו רבותינו מסרת חגיגה, אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחד. כבר בספרים דקול תוקף התומה הוא סמך מם, סמך שישים, מם ארבעים, מאה, ואלו האותיות הנשארים הוא הקדושה המחיה אותו. כשאדם שונה פרקו מאה ואחת, אז האותיות במאה ואחת שנשארות, או הברכות שאדם מברך מאה ברכות ביום, האותיות שנשארות, הקדושה בהם היא המחיה אותו. והנה אומר הרב, בכל יום נעשה אדם כבריאה חדשה, וכשם שהקדושה שבו מתחדשת, כך ההפך. על כן כנגדו מאה ברכות לברך באמת ובלב שלם, לקרב בהן אל השם יתברך. ובכל ברכה מסיר כוח אחד מעשה מחמם, מהמאה. ובזה שיברך מאה ברכות יסתלק מעליו כוחות הטומאה ומסך המבדיל, אז קל מאוד יראת השם. זאת אומרת, הרב בעל ישמח משה כותב, על ידי המאה ברכות זוכים בקלות ליראת שמיים. והיינו אל תקרי מה אל המאה, כי זה מורה שהוא דבר קל, כקושיית הגמרא בברכות דף למד ג', שהגמרא אומרת אתו יראה, האם יראה מלטה זוטרתה הוא? האם יראת שמיים היא דבר קל? אל המאה, אומר הרב, דהיינו שיברך המאה ברכות בכוונה ראויה, בתוקף אהבה ויראה, כמו תפילת 18 ושאר ברכות, אז קרינן, מה? ליראת שמיים היא תהיה כל כך קלה שזה יהיה דבר מה? פשוט. כי בנקל לטעום יראה אמיתית. רבותיי, זה צריך לחזק כל אחד ששומע אותנו ברגע זה, לברך לו בן אדם כל יום 100 ברכות להשם יתברך בכוונה ראויה, ועל ידי זה זוכים ליראת שמיים. בהנהגות טובות מרבי שמואל מניקלסבורג, הוא כותב כך, רבותיי, יברך ברכת הנענים בכוונה על כל דבר, כדי שלא יענה מן העולם הזה בלא ברכה, רק שייתן להשם חלקו בברכתו בכוונה קודם הנעתו מן העולם הזה, וכן ברכה אחרונה בכוונה על כל דבר. בהנהגות ישרות מרבי אברהם מסלונים, הוא כותב כך, שלא לזרוק ברכה מפיו שלא בכוונה, וביותר לכוון בעת הזכרת השם ברך שמו. בספר הנהגת ומידות טובות מרבי יעקב יחזקיהו מפאפה, ידוע מכל הספרים הקדושים כמה צריך להיזהר בברכת הנענין בכוונה. ובספר אוצר החיים פרשת וילך כתב כי התחלת החסידות והיראה הוא ברכת הנענין, ובכל המברך 100 ברכות בכוונה, וינצל ממגפה ומדבר ומכל דבר רחמנא ליצלן, עד כן לשונו. רבותיי, כמה צריך להתחזק בברכות קריאת שמע, הן בבוקר בשחרית, הן עכשיו בערבית שאנחנו מתפללים, הן בברכות השחר, הברכות 18, לאט לאט, כל תיבה, ויישוב הדעת להשתדל, לברך ברכות הנהנים ויישוב הדעת, ובפרט ברכת המזון שהוא מצוות עשה דאורייתא. מה מאוד צריך להיזהר בכוונתו, וידוע מה שהובא בשם רבנו דוב באר, שהזהיר מאוד לכוון ברכת המזון יותר מתפילה, כי תפילה דרבנן ברכת מזון דאורייתא, וחוץ מזה הלא מסוגל לפרנסה ברכת המזון, כמו שאמר ספר החינוך במצוות תף למד, כך הוא כותב, מקובל אני מרבותיי שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. ומובא בספר דבר חדש, בספר בית ועד החכמים על התורה פרשת ויה, מביא בשם סידור נאורה בשם ילקוט, שכל הברר ברכת המזון כתיקונו כאילו קיים כל התורה. ובשם הזוהר הקדוש הביא שם בספר סידור נאורה בשם ילקוט, שמי שמברך ברכת המזון בכוונה, אותן הברכות מלווין אותו לאחר פטירתו, ומכריזים לפניו שברך לה הקדוש ברוך הוא בכוונה. כך מובא באמת בזוהר בפרשת עקב ופרשת ויקל. והנה ראינו הוא כותב בספר בחסידים ואנשי המעשה, שעושים כמה הכנות ותבילות לתפילה וברכת מזון, איך מברכים? מברכים בשפה רפה, נים ולא נים, ישנים ולא ישנים. ולפי מה שכתב בשם הרבי רבי דובר, נהפוך הוא, זה לא ברכת המזון כתפילה, ברכת המזון היא דאורייתא, והתפילה עדיין דרבנן. והנה, אנו הרי אין בנו כוח להתענות התעניתים, שאנו מחויבים הרי, על פי רוב חטאינו, אבל לכל פנים, אם אי אפשר להתענות, וכבר אוכלים, אז נזהר ברכת המזון בכוונה, אולי יהיה לכפרת עוונותינו. כך כותב הרב דובר. והסגולה לזה להסתכל, רבותיי, קודם כל ברכה שברך, אפילו ברכת שהכל על המים, ברכת אשר יצר וכדומה, סגולה לכוון בברכות, הסתכל בציצית, על ידי זה יזכור לפני מי הוא מברך, כמו שכתוב, ראיתם אותו, וזכרתם. והנה כתוב בספרים הקדושים שכל אדם יבחר לו מצווה אחת לקיימה בכל פרטותיה, בכל כוחו, כך מובא בספר חרדים, שימשין ספר חרדים, שאדם רוצה לבחור מצווה אחת ולקיימה בכל כוחותיו, זה כמו לאחד שמחזיק עצמו בענף אחד מן האילן, יכול להחזיק עצמו יפה, להפוק להוציא אם רוצה להחזיק עצמו בכל הענפים. על כן, מה טוב ויפה ונעים לאדם לבחור לקיים מצוות ברכת המזון בכוונה, יען כי המצווה הזו, כותב ספר חסידים, רפויה ועזובה בהבנותינו הרבים,
אפילו אצל המדקדקים, וידוע מהספרים שמצווה שהיא עזובה ואין לה דורשין, דומה לאמת מצווה, או בפרט שמצווה זו מסוגל גם כן שלא יחסרו לו מזונותיו, כרמובן אמרנו בשם ספר החינוך במצווה תפלמד. כותב הרב ראש גולת אריאל, חכם ריבי יוסף חיים בבל, הרב הבן ישחי, וכן יצר הרע שהוא השטן והוא הנחש, מאחר שרואה שהתגברות שהיה לו לאדם הוא על ידי אכילה, לכך הוא יתגרב וילחם בענייני אכילה יותר, ולכך צריך האדם לקדש עצמו בענייני אכילה ביותר, אל מצד הברכות שיהיו בכוונה שלמה. ועוד מובה רבותיי, בשם אור האורות, צר הצחצחות, מורנו רבי נחמן מברסלב, בליקוטי מהר"ן, בליקוטי תנינה, פ"ח, צריך להיזהר מאוד שלא לאכול פרי שלא נתבשלה כל צרקה. והאוכל פרי קודם גמר בישולה יכולה להזיק לו מאוד לנשמתו, כי יכול לאבד נפשו על ידי זה, רחמנא ליצלן. כי הפרי כל זמן שהיא צריכה להתגדל, יש לה כוח המושך, כי היא צריכה חיות להתגדל. ועל כן בוודאי יש לו כוח המושך, שמושך את יניקתה וחיותה. וכשתרשין אותה קודם זמנה, קודם שנתבשלה עדיין כל צורכה, עדיין יש לו כוח המושך, כי כשמתבשלת כל צורכה, שהוא פסק עם מן הכוח המושך, כי אינה צריכה עוד למשוך חיות, אבל כשצריכה להתבשל עוד, עדיין יש לו כוח המושך. ועל כן, זה האוכלה קודם גמר בישולה, תוכל הפרי למשוך לעצמה חיות הנפש של זה האדם, מאחר שיש עדיין, שעדיין יש לפרי כוח המושך, על כן תוכל הפרי להמשיך לעצמה חיות נפשו חס ושלום, ויוכל לאבד נפשו. ועם כל זה, אם גם שאדם אוכל חס ושלום דבר שלא יתבשל עדיין כל צורכו, אומר רבנו, ועם כל זה, אם מברך הברכה של הפרי בכוונה וביראת שמיים, אזי יוכל להינצל מזה. וגם אם הוא חזק ביותר בעבודת השם, יוכל גם כן להוציא עוד חיות מהפרי ולמצוא שם אבדות, כי יש דברים אבודים ויש בזה דברים נפלאים, סודות נסתרים ונוראים מאוד, רזין אליים, כך כותב רבנו מפורש. והעיקר שהאדם צריך להיזהר מזה מאוד, היינו שלא לאכול פרי קודם שהתבשלה כל צורכה. ועל כן מובא בספר ליקוטי הלכות לרב מורנו רבי נתן מברסלב בלכות סעודה הלכה ה', אפילו כשהלחם בשלמות עד שראוי לברך עליו המוצי, עדיין חסר עיקר תחיד השלמות שהוא לבררו, עד שיוכל להסביע ולהחיות נפש האדם ולהשלים נפשו, שיוכל לעבוד השם, לברכו ולהללו ולשבחו יתברך. זה עיקר עבודת השם. ואז עיקר העבודה הגדולה, שהאדם לוקח את המוצי, מתחיל לעבוד באמת, בבחינת כל עמל האדם לפיו. כי עיקר תכלית הבירור הוא בשעת האכילה עצמה, שעד צריכים לחזור ולבצור ולשבור את הלחם ולחלקו לחלקים קטנים ולאוכלו. ובשעת האכילה נתחן ונשחק ונדק המאכל מאוד מאוד על ידי הליסה, ועל ידי כלי האכילה שבאדם, שתוכנים ושוחקים את המאכל מאוד מאוד ומסננים ומזככים אותו מאוד מאוד בכמה וכמה בירורים, עד שנתברר ועולה ממנו הדק מן הדק שמסביע ומחיה נפש האדם, והנשאר נעשה מפסולת גמור, כי צועה ממש. נמצא שאין המאכל להתברר בגדים צועים ממש, כי אם בתוך גוף האדם שאז דייקה נחלק ונתברר כל כך, עד שנפשד ונתברר ונדחה הפסולת הגמור ונעשה קיצועה, והטוב והזך עולה ומחיה את האדם. רבותיי, שמעו נא מה מובא בליקוטי הלכות בסוף מאמר זה. אומר רבי נתן וממשיך, ועל כן צריכים לברך ברכת הנענין בכוונה גדולה תחילה וסוף, ובפרט ברכת הלחם המוציא וברכת מזון, שהוא עיקר חיות האדם שברכין עליו המוציא ולאחריו שלוש ברכות, כי עיקר הבירור בשלמות ובשעת האכילה. שם מוסיף רבי נתן בלכות ברכת הפירות הלכה ד', וזה בחינת כלל כל הברכות שצריכים לברך על כל דבר שנענים ממנו, ואסור לענות מהעולם הזה בלא ברכה, כי צריכים לעלות ולקשר כל ההנאות והטעמים והתענוגים לשורשם, שהוא נועם העליון, שזה זוכין על ידי הברכה בכוונה שהוא בחינת נועם, שעל ידי זה מעלים ומקשרים כל האהבות והתענוגים לשורשם לבחינת נועם העליון. ממשיך רבי נתן בהלכה ה' בלכות ברכת הפירות, וכמה וכמה צריך האדם להיזהר לברר ברכת הפירות בכוונה גדולה, כדי שיוכל למצוא בחינת האבדות הנעלמים שם. מובא בליקוטי עצות בערך אכילה, על פי ליקוטי מהר"ן ליקוטי תנינה סימן פ"ח, שמברך הברכה על הפרי בכוונה גדולה ביראת שמיים כראוי, על ידי זה זוכה לנצל שלא לאבד נפשו על ידי הפרי שלא נתבשלה, ומאוד צריכים להיזהר בברכות הנענים, ובפרט בברכות הפירות, כי יש שם בהם בברכות הפירות אבדות הרבה שצריכים לבררם ולהעלותם. רבותיי, אני אגיד עוד צד מן המוסר. רבותיי, זה דבר חשוב מאוד, מעניין מאוד, שאנחנו צריכים להתחזק בזה הרבה הרבה, כי הברכה מורידה שפע מן המרום, רבותיי, וזה ממש תלוי כל תיקון האדם, כי האדם נברא להלל ולקלס ולשבח לבורא יתברך. זה לא דבר פשוט, כותב הפה ליועץ באות ה' בסימן הלל, ראוי להלל השם על כל הטובה שעושה עמנו, ואף אילו פינו מלא שירה קיים וכולי. ידוע התפילה הזו שאנחנו אומרים, לא נסיים רבותיי להללו, אומר הפה ליועץ, ולא דומיה תהילה, מן הראוי היה שנשתוק, על כל פנים ולא כלום אי אפשר, וראוי לכל אדם מעת לעת ומפקודה לפקודה להודות ולהלל את השם, ובפרט שמספר איזה עניין שעשה והצליח, תכף יהיה שם שמיים שגור בפיו, ויומר שבח לאל יתברך, כי אפלח אז דולי, ועד כה עזרני לעשות כך וכך. ואם העדיף השם לו טובה יותר על אחרים, רואה שהוא הצליח בנקודה הזו, ראוי לו להלל השם, המעדיף טובו עליו, שלא בזכותו הוא, רק ברחמים ובחמלתו, כמה טובים ממנו חסרים כל טוב. על אחת כמה וכמה ראוי להלל השם האיש, אשר העדיף השם טובו עליו, וטובות על נפש וזיקה עוליות מיושבי בית המדרש וחננו חוכמה בינה ודעת. צריך לדעת רבותיי, הרבותינו לימדו אותנו שיש הנאות שהאדם נהנה בארבע חושיו. חוש הטעם זה בברכות הנהנין, חוש הריח ברכות הריח, חוש הראייה ברכות הראייה, חוש השמיעה ברכות על שמועות טובות. זה מובא בפוסקים שצריך פרט פרט לברך על כל דבר ודבר שאוכלים ושותים, שרואים, ששומעים. הרי כל הזמן אנחנו נמצאים בבחינת ברכות והודעות ושבח והלל השם. הצדיק נקרא חי העולמים על הברכות שאדם מברך שמושך חיות, כבר נקרא צדיק. אנחנו ראינו בספר מובא ביערות דבש, כל הברואים משבחים לשם, כך הוא כותב. זהו מקור חיותם, הוא כותב, שהם משבחים לשם, מזה הם ניזונים. אפילו המונים של עופות, מחצבים, דוממים, אומר ספר יערות דבש, אין להם יכולת לקבל שפע או להשפיע, כי אם בשירה. זה פרק שירה שאנחנו מכירים, וכך כתב האריזל, שזה רבותיי מחיה לכל הבריאה כולה. גם רבותיי שבני האדם, אומרים ברוך השם, ברכות והודעות לשם, זה רבותיי מחיה אותנו, זה רבותיי נותן לנו בעזרת השם את החיות, וזה העולם. צריך לפחות להבין שאנחנו מברכים ברוך אתה השם. מה פירוש ברוך? זה מקור הברכה, כך פירשו רבותינו הראשונים, אבו דרעם, סידור היעבץ, סקד הקמח ועוד רבים וטובים. צריך לכוון, ברוך מקור הברכה. זה רבותי עצם ההודעה על השם, כמו שכתוב בתהילים, עודו לו ברוך ושמו, שאומרים ברוך, זה הודעה. זה רבותיי, כמו שחזל הקדושים אומרים, כמו שרשי כותב, במסכת ברכות, דכיוון דנהנה, צריך להודות למי שברעם. גם ככה רבותיי, בכתובות מובה, ככה רשי מבאר על הדבר הזה, מי דדעה והברכת הפירות והברכת המצוות. אומר רשי, דכיוון שכול אחד, הכל על ברכת הפירות, ברכת המצוות, הכל אחד, שזה הודעה נקראי, ואין הפסק בקשה ביניהם ולא בהחתימה, צריך לדעת שאנחנו מברכים על ברכת הפירות, ברכת המצוות, הכל אחד רבותיי, לברך בורא פרי העץ, זה כמו לישב בסוכה, כמו על התפילין שאנחנו מברכים, כל דבר צריך כוונה אמיתית, לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויוש ובא, צריך לדעת שכל מה שהשם שם בעולם, רוצה שעל הדברים הללו, נודה ונעלה לשמו יתברך. ככה צריך לדעת רבותיי, כל אחד מאיתנו, להתחזק בברכות הללו, יום יום, שעה שעה, זה לא דבר שפעם בשנה, איזה מועד, או איזה חג כלשהו. אני קצת אדבר בבירור ההלכה, מתוך הדברים שהם תלויים בספרים, בעניין שיעור ברכות. אנחנו גם מברכים, אז אנחנו מסתפקים, מהו כזית, מהו כבצה, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, וכו'. צריך לדעת, שיש שיעור שנקרא כזית, שלמשל הגאון רבי חיים נאה, הוא פוסק להלכה שהביצים של ימינו, גודל הביצה הרגילה, אלו הביצים שחזל דיברו עליהם, מאחר הוא כותב שזה מנהג העולם, וכאין זה גם מובא בספר ותן ברכה, בשם הגאון גם רבי חיים נאה, שאפשר רבותיי לכתחילה לברך ברכה אחרונה עם שתה רביעית, שזה 86 גרם נפח מים, כי אנחנו לא נסביר מדובר בנפח, אבל מי שלא יודע בנפח צריך בעומדן המשקל. וגם בשם הרב הגאון הצדיק הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, גם כותב עם אדם שתה רביעית כשיעור 86 גרם יברר ברכה אחרונה, וזה גם מובא אצל פוסקי ספרד, גם מובא בשו"ת שאלות תשובות של יחווה דעת, גם מובא בספר אלקוט יוסף, וכך מובא בשאר הספרים של האחרונים. יש משערים שכזית הוא כחצי ביצה, ויש מי שאומרים שכזית הוא שליש ביצה. אני מדבר על כביצה של ימינו, וזה מנהג העולם. אז יש מי שאומר כזית זה חצי ביצה, ויש מי שאומר שהוא שליש ביצה. ובזה אין מנהג שמכריע דווקא, ותמיד כלל ספק ברכות להקל. אז יש מי שאומר שהשיעור של כזית, שמשערים את הביצה של ימינו דווקא, ככה מבואר במשנה ברורה, ובחוברת תורה והוראה מהגאון רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, ששיעור כזית הוא חצי ביצה עם קליפתה. אז השיעור הזה הוא לערך, אנחנו אומרים, בגרמים 29 גרם. 29 גרם של מים, אבל חתחיל אנחנו רוצים לשאר אותו בנפח. אך כך מבואר בספר שיעורי תורה, לגאון הרב רבי חיים נאה, שמשארים את הכזית בחצי ביצה בלי קליפתה. אז לפי זה, בלי קליפתה, זה לא 29 גרם, זה יהיה 25 גרם נקודה 6, ככה זה יצא. ככה מבואר בספר מידות ושיעורי תורה. או יש מי שאומר, זה יהיה החצי כביצה בלי קליפתה 27 גרם. ככה מובא בסוף הספר שיעורי ציון. שם על פי זה אפשר להבין אולי הרב רבי חיים נאה חזר בו, שבהתחלה אמרנו שזה יהיה בעצם 25.6 גרם. ושם הוא כותב בספר מידות ושיעורי תורה זה 27 גרם. אז זה השיעור כנראה חזר בו, אבל בכל אופן זה כחצי ביצה בלי קליפתה, זה כזית. כן? לשיעור של נטילת ידיים שאוכלים כביצה, אז אנחנו משערים שצריך 54 גרם מים, שזה שיעור ביצה בלי קליפתה, שלמה. שהרי נטילת ידיים מגזרה משום תומת אוכלים, שאדם יכול לקבל טומאה אם אוכל קבצה, כן? לא קליפתה של ה-54 גרם. לפי דעת החזון איש, ככה מובא, בשיעורים של תורה, לערב הגאון רבי יעקב ישראל קניאבסקי, בשיעורי מצוות, וכן הוא כותב בספר קהילות יעקב, שלעניין ברכת המזון לדעת החזון איש, אפשר לסמוך על דעת הרמב״ם, לבאר ברכת המזון, ששיעור כזית הוא כשליש ביצה, לא כחצי ביצה, או להעריך כשני שלישי ביצה של זמננו. מכיוון ששיעור הביצה לחזון איש הוא 100 גרם. לכן השיעור כזית, שזה כשליש ביצה, זה 33.3 גרם. וזה קרוב מאוד למה שאנחנו אמרנו, לפי הרב הגאון רבי חיים נאה, ששיעור כזית זה חצי ביצה. אבל בכל אופן, נראה לעניין להחמיר, שבדי צריך לחשוב את הכזית, דווקא כשליש ביצה שלנו, שלפחות תהיה 17 גרם. ואפילו פחות מזה, כלשהו כזית בינוני של זמננו, גם אפשר לבר בקת המזון. גם שיטת רבי חיים מוולוז'ין, הוא מעניינת מאוד. השיעור כזית, הוא כותב, הרב מוולוז'ין, הוא שיעור הזית של זמננו. כמה הזית של זמננו? זה השיעור כזית. אז לכן כל מי שאוכל פת, כמו זית, שבזמננו, אז אסור שיהיה בלו ברכת מזון, כן? אבל תמיד כדאי להוסיף ולאכול עוד כשיעור קצת, בשביל לברר ברכת מזון לדעת שאר הפוסקים. צריך לדעת, הרב הגאון רבי משה פיינשטיין, הוא כותב ששיעור כזית הוא 31 גרם, אנחנו עוד לא נאמרים, נפח מים זה. אבל מי שלא דייל בנפח, עכשיו זה משקל. גם על הנקודה הזו יש מחלוקת, אם המשקל הוא כמו הנפח בדיוק, קצת שונה, אבל בכל אופן, זה מה שבידינו להשיג. מובא בשער, בספר אור לציון, אומר הגאון, הרב בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהשיעור כזית הוא נפח של 28 גרם מים. כן? ושיעור כזית לחם, אומר מאחר שפירוסד, לחם מאמצע הכיכר שחותכים, אז הוא קצת יותר מ-100 סמ"ק. זה ככה משקל וכיכר רגיל, כן? שלוקחים ככה חתיכה, זה יש לערך בין 700 ל-800 גרם. אז נמצא שכזית הוא כרבע עד שליש פרוסה. והביצה הוא כחצי פרוסה עד שתי שליש. על הדעת החזון איש, כביצה הוא פרוסת לחם 100 סמ"ק. ואז הספרדים נוהגים לפי משקל, לפי נפח אנחנו דוחסים אותו. יש מחלוקת אם צריך לקחת את כל הנפח עצמו, אפילו שיש אברירים בפנים, בתוך הפרוסה ובכל דבר, או צריך לדחוס, שיהיה דחוס. שכזית הוא כפרוסת לחם שדוחסים אותה. אז יש בזה עניין של חלוקה, מחלוקת. הביצה הוא קצת פחות משתי פרוסות לחם. בדרך כלל שחותכים לחם רגיל, שאדם חותך, אז לחם שהוא חותך זה כמה וכמה קזטות. אפילו לחם שחותכים במכונה, אז אפילו הלחם הזה, שאתה לוקח אותו תחתוך לחצי, זה גם כזית. כי יש מי שאומר צריך אפשר לצרף את חרירי האוויר. הרי בתוך הלחם, לא כל לחם. יש נקודות אוויריות. יש מי שאומר שלכזית אפשר לשקול את זה, זה גם נחשב. ויש מי שאומר שלא, צריך לדחוס את זה. כן, אז יש מחלוקת בין הפוסקים האחרונים, בין פוסקי אשכנז, פוסקי ספרד וכולי. למשל, הדעת החזון איש, שאין מה שמצרפים, מה שנטפח, מה שתפוח, אלא מה שבעיקרו בא. החיטה בעיקרה. לא מה שבא ועשה ככה תופח. אבל הפוסקים בסך הכל מכריעים לצד שהאוויריים הללו מצטרפים. כן? כמו שכתוב בפשט בגמרא או קצין, פץ ספוגית מסתרה כמו שהיא. אפילו שהיא יכולה לספוג, היא נשקלת כמו שהיא. כן? ככה קרבו כבר רוב הפוסקים האחרונים. אבל בכל אופן, במחזיק ברכה לרבנו אחידה, הוא מביא דעת של בעל זרע אמת. הוא אומר שמשערים לפי החיטים שבו. כמה חיטים יש בו? בלי אברירים. אם יש בו כזית, יש בו ברכה אחרונה. ואם אינן, אי אפשר לצרף את האוויר לשיעור הזה, כיוון שהוא לא שבע מהאוויר, כותב רבנו אחידה. זה הגיוני ונכון מאוד. כאן גם כף החיים כתב כך, בסימן קוף פדלת, סעיף קטן המתחת. הוא מסופק עם האכל שנטפח, התפח. צריך ככה, ישמין המאכל, ויש בעינו ככה אווריים, נקודות, ככה חלולים חלולים. אז הוא אומר, סתפק בזה אם אפשר לצב כזית, אז זה מאוד צריך לצד המחלוקת הזו, ולאכול יותר, או לדחוס את הלחם תמיד, ולראות אם יש בו כזית. כן? האור לציון, הרב ציון הבא שאול, כתב, דבר שיש בו חלל, צריך למייך אותו, כדי למדוד נפח. הוא כותב כגון וגתורד וכדומה, כן, כל זה. וגם רבנו אחידה כותב בעצם כך, שחייבים לדחוס, ואז לדחוק קטן בהרבה. כן, אבל מה שיטת הרב בעל אור לציון, שאין, לא צריך לדחוס את המאכל בכוח גדול, שעד שלא רואים אפילו אווריים בתוך הלחם. בעצם הלחם בתורתו הטבעית, בלי חורים, לא רואים בו חורים, כן? אז הוא יכול לצרף בשיעור, רק מה, הוא מנסה הרב בעל אור לציון לבסט בין השיטה לדחוק את המאכל עד כדי שלא יהיה אוויר נשימה מאכל, לבין שאומרים שאפשר לשקול את זה כך. אז הוא אומר שידחסו את זה, אבל לא בכוח. אז זה ככה למערך את החלל, ככה זה מהלך כזה מחודש, פשרה. בין אלה שפסקו, כמו פוסקי אשכנז, שאפשר אלא לשקול את הלחם, בלי כלל אווריריים, לדחוס אותו בכוח, לבין פוסקי בני ספרד יותר, שאפשר לשקול את האווריריים הללו, שהם גם בעצם המשקל הזה, ואין בזה שום בעיה. בכל אופן, זה גם דעת השיטת הלקוט יוסף, כן? שבאמת, שאף על פי שהעיקר הוא, באמת בודקים, שוקלים בנפח, אבל אי אפשר, אז שוקלים המשקל, אז אם זה הרב עובדיה יוסף, הוא כותב שיט יחווה דעת שצריך ככה, אם זה חורים גדולים אז הם לא יצטרפו, כמו בייגלה, יש כזה בייגלה, אז צריך לשקול את הבייגלה בלי החורים, בלי האוורירים הללו, את המשקל עצמו כמה הוא. אבל אם זה חורים קטנים כמו בלחם, עוגות, אז זה המשקל הזה, אפילו שהוא קצת עם האוורירים שלו, הוא גם ייכנס לנפח של כזית, כביצה וכדומה. אבל בכל אופן אנחנו צריכים לדעת, אני חושב לנו דעתי שהשיעורים שיעורים פשוטים. מי שיודע בנפח לשער כזית, שזה מחלוקת אם זה חצי כבצה של ימינו או כשליש הבצה של ימינו עם הקליפה, אז כדאי תמיד לחשוב, אני אכלתי מאכל שאם אני ככה אכווץ אותו הוא יהיה כשליש הבצה של ימינו הרגילה. אז אם אתה רואה במאכל שאם אתה מכווץ אותו והוא כשליש הבצה, זה גם מספיק לכזית, לברכה האחרונה. מי שעוד יותר מתקשה ומתחיל להתבלבל ויש לו בלבולים, אז יכול לעשות כדעת הגאון רבי חיים וולוז'ין, שהשיעור תמיד מאכל כזית. אתה פעם ראית זיתון עם גרעין, הזית הזה הגודל שלו, אם אתה אוכל כזה אתה כבר לפי שיטת רבי חיים וולוז'ין יכול לברכה האחרונה. למרות שיקומו מי שיקום ויגיד למנהג צריך ספק בחוד להקל, אז מה תעשה? אז תחמיר על עצמך. כמה כבר בתוך ביצה בעין נכנס זיתים? אז אפילו שליש ביצה ייכנס שלוש זיתים. אז תחשוב, המאכל שאכלתי הוא בגודל שלו כמו גימל זיתים, אז אני יכול לברכה האחרונה. זה לערך כזית במשקל, במדידה לערך 17 גרם. אני לא יודע מי בימינו לא יוכל בביס ראשון 17 גרם. ואם תחתוך פרוסה רגילה בלחם, כבר יש בו כמה כזיתות אפילו. המשקל שלו מאוד גדול. אני אגיד רק דבר הלכה מאוד מעניין בנושא הזה שאנחנו מדברים, שיש שורש לדבר בעניין של מוצי. כשאוכלים מוצי, אז בדרך כלל, סוף הסעודות הגדולות, מביאים ככה כל מיני דברים לקינוח. אז אחד מהם, הדברים המעניינים זה גלידה. אולי פעם לא היה לפני הרבה שנים את השיטה הזו, אבל בימינו בלי הנהרה, כולם אוכלים את האוכל שהם חכים לפרס, מקבלים גלידה בסוף הסעודה. אז בדין הזה, אני רוצה לדבר משני מקומות שהם כותבים, למשל בשולחן הערוך המקוצר שהרבה מאיתנו מכירים, של הגאון הרב יצחק רצבי. אז הוא כותב בעיני יצחק ציונים והערות, להלכות בסימן למד א', הלכות דברים שאוכלים שותים בתוך הסעודה. אז הוא כותב על גלידה שרגילים מזמננו להגיש בסוף סעודות, שהן בסוף סעודות חשובות, הרי בימי חום למשל, הדבר חשוב לפניו. אז הוא אומר, נראה לפי עניות דעתי שצריך לברך, מאחר שבא לקינוח ואינה שייכת לסעודה. לפיכך לא שייך לדון בזה אם מצד היא נחשבת משקה או אוכל. באמת הפוסקים, כל הדיון, האם לברך על גלידה או לא, זה לא כשיטת הבעל שולחן ארוך המקוצר, הרב רבי יצחק לצבי. הוא כותב, בגלל החשיבות של הגלידה, בימי החום למשל שמגישים את הגלידה, בדרך כלל בימי החורף לא אוכלים, אבל בימי החום ודאי. אז הוא כותב שמצד החשיבות של הגלידה, כן צריך לברך עליה. ולא מצד הדיון, אם היא נחשבת אוכל, או משקה, שבדין משקה בטח לא יברך, ובדין אוכל כן צריך. אבל בכל אופן, כותב בספר ילקוט יוסף, בסימן קוף איינזן, בסעיף הלכה יוד, לכתחילה אין ראוי לאכול גלידה בתוך הסעודה או בסיומה, אלא יניחנה לאחר ברכת המזון, ואז דבר שהכל. אז הוא כותב, לכתחילה אין ראוי לאכול גלידה בתוך הסעודה או בסיומה. ואין הבדל בזה מגלידה בתערובת חלב, לגלידה שאין בה תערובת חלב, כי חלב סך הכל זה משקה. ואם בכל זאת אוכל מהגלידה בסוף הסעודה, לא יברך. אז על פי דעת השולחן ערוך המקוצר, רבי יצחק רצבי, כן יברך על גלידה, משום החשיבות. על פי ילקוט יוסף, לא יברך על גלידה. בתוך התוכני עניינים, כותב בעל ילקוט יוסף, הנה בדין אכילת גלידה בסוף הסעודה, לכאורה מאחר והוא בא לקינוח סעודה, תדאוג כדין פירות וירקות הבאים בסוף הסעודה לקינוח, שצריך לברך עליהם ברכה ראשונה. והוא מביא את לשון מרן לשולחן האור בסימן קוף סמך ח' סעיף ח', לחמניות אותן שבלילתן עבה הבצק, הבלילה שלהם עבה, אז דרך גמור. כך כותב בעל שולחן ארוך, הוא מברך על ברכת המוצי וברכת מזון, כן? ואותן שבלילתן רכה, כותב בעל שולחן ארוך, כמו בלינצ'ס, כן? דוגמה אני אומר, הבלילתן רכה ודקים מאוד ברכה לבורא מיני מזונות וברכה אחת מהן שלוש. אז ממשיך בעל ילקוט יוסף אומר, ואי אכיל, כמו שולחן ערוך כותב, אם הוא אוכל בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה, אז הם טוענים ברכה לפניהם, אבל לא לאחריהם, כי ברכת המזון מוציאה אותה, והם לברך עליהם מזונות. וכך נראה לו, הוא כותב גבי הגלידה. רק הוא כותב, אלא שיש לדון בזה, אי הגלידה, האם הגלידה חשוב כמשקה או כמאכל. זאת אומרת, שיטת ילקוט יוסף, כמו שיטת האחרונים, אם לברך הגלידה בסוף הסעודה, האם היא משקה או מאכל? אם חשוב משקה, הרי אנחנו נקוט בידינו שאין לברכים על משקה בסעודה, כך להלכה נפסק, למרות שבזה גם יש מחלוקת. אבל בכל אופן, מצד ספק ספקה, אנחנו נאמר שעל משקה לא מברכים כבר בסעודה. כי מספיק שיש מי שאומר שמברכים על משקה בסעודה, ויש מי שאומר שלא מברכים על משקה בסעודה, והברכה היא מדרבנן בתוך הסעודה, אז ספק ספקה, אנחנו מקילים על שתי עבדה שאין לברך בתוך הסעודה. אז ממשיך, בילקוט יוסף מובא עוד, ששותה משקה קר למשל, אז הוא שותה אותו לאט לאט. אז מה ההבדל, מה זה משנה אם שותה משקה קר, שבטח לא יברך, בתוך הסעודה, לבין הגלידה, זה משקה כפו. אומר, והנה השותה מים בתוך סעודה, להעביר ולעכל המזון שבמאיו, כן? זה המים, זה העיקר שלו, זה בא לסעודה, אז אין בעיה, זה לא יברך עליו. לאחר מכן שותה משקה קר לנעתו, כמעט כמעט, אף שאין המשקה זה בא להקל בזונו כמו המים, כן? אינו מברך עליו. כיוון שאין לנו מברכים משקים בתוך הסעודה. ונראה לו פשוט בדבר וככה דבר. וכאן הוא אומר, מה שהובא בגמרא נידע, שאמרו השלג חישב עליו לאוכלין בטלה דעתו. למשקין מתאמה תומת משקין. הובא להלכה ככה גם ברבנו הרמב״ם. ומאחר שלשלג יש תורת משקה בעצם, לא אכילה. אז הוא מדמה את זה, אם כן גם לגבי גלידה יש לו חושבה כמשקה. ולכן גם לברכה האחרונה, אין לברך על גלידה, בורא נפשות רבות, מאחר שהוא לא יכול לשתות רבית הרי. זה גלידה והיא קפואה. אז כיוון שדין משקה עליו לא שייך לחשוב שיעור זה בכזית. כן, אם אוכל כזית, אז אם נגיד הגלידה היא אכילה, ואם יאכל כזית, זה ברכה האחרונה. אבל אמרנו שהגלידה זה משקה. ואם אפשר לשתות הרבית, אז בטח, בטח, שברכה האחרונה לא יברך עליה. וכאן הוא כותב, כמו שכתבו האחרונים, שאין אנו מברכים נפשות, דיינו נפשות רבות, כן? אחר שתיית התה או קפה, מאחר שאנחנו שוהים בשתייתנו הרי יותר משיעור רביעית, בבת אחת. וכן כתבו ביד אהרון, ברכי יוסף, בן ישראל, שם אפשר לעיין. וכאן הוא כותב עוד דרך בזה בשוט יביע עומר, חלקי סימן אתכם, שכן כתב בספר מעשה רוקח, וכאן הוא אומר, ואם כן, אין לך להדליל בתוך סעודה, אין לבחלה מאחר, ויש לדין כמשקה. הוא אומר, ואין אמת שבשוט שבט הלוי, חלק א', כתב שיש לברך על גלידה, קודם ברכת המזון, וכותב שבט הלוי בשאלות תשובות שלו, וטועים אלה שאין על מברכים. אולם, יש לומר שמכיוון שהשלג נידון כמשקיעים ולא כאוכלים, שאף שנקרש, כן, לא מועילה מחשבתו לחושבו כאוכל, אלא רק כמשקה. ואף שהשבט הלוי יתכן שסובר שדין הגלידה כאוכלים, כך כותב מלכות יוסף, שאולי בעל שבט הלוי בספרו שלא תשובות, אז הוא כותב שכן יש לברך הגלידה, הוא אומר אולי הוא חושב זה כאוכלים. ועוד ככה הוא ממשיך בעניין הזה, שרצו גם מוסיף שרצו לחלק בין הגלידה עשויה מחלב, שבזה אין לברך הגלידה, שהרי זה מחמת המזון וזה מזין, כן? לבין גלידה שאין לו תערובת חלב. והוא ממשיך שם בענייניו ופלפולו. וראינו בשולחן ארוך המקוצר, הגלידה המובד בסוף הסעודה לפני מרכת מזון, יברך עליה כי יש לה חשיבות. דעת שבט הלוי בשאלות תשובות, גם דעתו נוטה לברך עליה. דעת הלכות יוסף, בסימן קופיין זן, בהלכה יוד, מכתחילה לא יאכל גלידה במרכז, זאת אומרת בתוך סעודה, ויחכה לאחר הסעודה. אבל אם כבר אוכל, אז לא יברך. מובא בספר וזאת הברכה בבירור הלכה בסימן י' ג' כותב על עניין גלידה והשתייה לקינוח. הנה אף על שמבואר בפוסקים שברכים על כל דבר שנאכל לקינוח, מכל מקום שכתבו שלבח על גלידה נאכל בסוף סעודה לקינוח, משום שיתכן שדינה כמשקה והם מברכים על משקה בתוך סעודה. אכן לכאורה לפי סברות הראשונים המובאים בית יוסף הפטור, כן, מי שנפטר מהמשקים, רק זה מברכה בתוך הסעודה, כן? למה? מטעם שלשיטת רש"י ידוע, שהרי צריך שהמאכל ישמש את הפת. זה נקרא ללפת את הפת. אז לא חייב ברכה ראשונה ואחרונה בתוך הסעודה, אז למשל המשקה שבא בתוך הסעודה, הוא בא לשרות את המאכל, הרי המאכל בא על הסומקה, ידוע, לעקבה. והשתייה ששותים, הוא משרה את המאכל שיותר קל לעכל. אז אנחנו רואים שכל דבר שבא למאכל לא צריך ברכה ראשונה ואחרונה, שאין אכילה בלא שתייה, וכל משתה שותה שייך לעיקר הסעודה, כן? זה שיטת הראש למשל, שכל דבר שמשתייך לסעודה תפל לפת, לא משנה עכשיו אם בא להשרות את המאכל או נלפת עם הפת, הוא משתייך לסעודה. אז כותב בספר וזאת הברכה, לכל הדעות הנ"ל אין סברה שלא לברך על גלידה או על, אפילו על משקה שבא בסוף הסעודה למתיקות ולקינוח. וכן מורה משנה ברורה שדן לברך על משקה ממש שבא להשרות את המאכל, ולכאורה דעתו של דבר שבוודאי בא למתיקות, או בוודאי בא להשרות, כן, וכן עליו. ולפי זה גם על קפה ששותים לקינוח כותב בספר וזאת הברכה, על פי שיטת המשנה ברורה, שקפה שותה לקינוח שרגילים מכך לפעמים בחתונות וכדומה להגיש קפה לאחר שסילקו את המאכל, אז אם כוונתו למתיקות ולא מחמת האכילה, מברך עליה. זה דעתו. ותעות סובר להלכה, בגלל שיש בו מתיקות, שזה כינוח, ולא מחמת האכילה, מברך עליה. בעל שוכל לחוק המקוצר, אומר החשיבות של הגלידה, בימי החום בפרט, יש חשיבות, יברך. בעל יקות יוסף, הוא כותב שאינו מברך. אז מה נעשה לשיטת ההלכה? האם נברך על גלידה סוף הסעודה או לא נברך? אני קטונתי, אבל אני רק אגיד את דעתי, לעניות דעתי. נראה לי שמה שכותב בספר וזאת הברכה, יכול להיות שזה הדיוק הטוב ביותר. כי שיטתו שכל המאכל הזה שנקרא גלידה, הרי זה בא למתיקות. הרי קשה לומר שהגלידה זה כמו השלג, שדיברה עליו הגמרא. כי לאכול שלג, זה לאכול שלג. גלידה זה סוג של שלג, אבל עם סוכרים, עם צבעי מאכל, אז יש בזה מתיקות. ואפשר לומר שהמתיקות הזו זה דבר כינוח, שצריך אדם לברר שנותנים לו לכינוח. ידוע שבמזונות, אם בא לרעבתנות, עדיין אדם רעב, ומביאים לו בסוף הסעודה עוגה לאכול, הוא לא יברך, כי זה בא לסתום את הרעב, את רעבונו. אז אפשר להגיד זה כמו שהוא מלפה את הפת עם המזונות. אבל לא שמעתי עוד שאדם רעב יאכל ברעב גלידה. זאת אומרת שאדם אוכל ומביאים לו גלידה, זה יהיה לא להסביע רעבונו, לכינוח. ועל כינוח כן אפשר לברך. למה אני לא סובר אולי, לעניות דעתי, כדעת השולחן ערוך המקוצר של הרב רבי יצחק רצבי? כי הוא כותב שבזמננו שרגילים להגיש את הגלידה בסוף סעודות שהן חשובות בימי החום. דווקא בימי החום. אז מה נעשה אם הגישו גלידה בימי הקור, שכן נוהגים גם לאכול בחורף גלידות, בסוף סעודות ככה גדולות וכו'. אז מה, אז כבר איבדנו את החשיבות של הגלידה? הגלידה חשובה כל השנה. כן? בפרט לאנשים פשוטים כמונו, שאוהבים גלידה. אז ממילא מה? אז בזמן החורף נלך על פי שיטת יולקות יוסף. לא לברך על הגלידה. בימי הקיץ שיש את החשיבות, בגלל החשיבות נברך. אז אפשר להגיד, אם בגלל החשיבות, צריך גם בימי הקור לברך. כי מה החשיבות של הגלידה? אפשר לומר על פי שיטת, וזאת הברכה בספרו של המתיקות. וזה באמת שיטת המשנה ברורה. ולחור על ההלכה, בסוף סעודה, שאוכלים, אם אדם אוכל כבר גלידה בתוך הסעודה, יברר שהכל נהיה בדברו. כי הגלידה היא מתיקות וסוכר, ואפשר לברך בשופי ובהבנה. טוב, עד כאן רבותיי, בעניין ברכת הגלידה בסוף הסעודה. לעניין כזית, כשאדם בא לאכול כזית, המינימום, יש שיטות רבות בדבר, המינימום שנחשב כביצה, על פי שיטת הרב רבי חיים נאה, שזה דווקא כביצה לעולם כמנהגו נוהג בזמננו אנו, כי יש מי שחולק ואומר הביצה של זמן חזל הייתה הרבה הרבה יותר גדולה, כן? אבל לשיטה שהתורה צריכה להדפיס לנו, דהיינו להיות לנו ברורה, אז השיטה היא הביצה של זמננו. יש מי שאומר כזית זה כחצי ביצה של זמננו עם קליפתה, יש מי שאומר כשליש הביצה, יש מי שאומר שני שלישי הביצה, אבל אנחנו נלך למינימום כשליש הביצה, או אפילו שההפרש לא גדול, נלך לכחצי הביצה. אז תשאר תמיד, ולפחות אם אתה יכול, המאכל שאכלת, אם תכניס אותו לביצה רגילה, והוא ימלא חצי ביצה, אז אם הוא ימלא חצי ביצה, כבר אתה יכול לברכה אחרונה. ותראה, תפתח את המקרר בבית, תוציא ביצה רגילה, תראה חצי ממנה, זה כזית. אם אתה אוכל את זה באכילת פרס, יש לך עד 10 דקות. מה, אתה לא אוכל שום מאכל, חצי ביצה, עד 10 דקות? ואם אתה שותה, אתה שותה רביעית, צריך 86 גרם. במדידה רגילה אני אגיד לכם, קחו כוס רגילה, מכירים כוס פלסטיק? רגילה, חד פעמי. תמלאו את החצי, זה רביעית. אין בעיה. אם שותה את זה ברציפות, אחר שבר שהכל נהיה בדברו, יברך נפשות. זה הכל. פשוט וכאן.